כמה שינויים. לקהילות אשכנז אין בזה מסורת, ולקהילות המזרח יש, כלומר יהודי מרוקו, טוניסיה, ארם צובה, בגדד ותימן, כל אחת מהקהילות הללו יש לה מסורת וניגון מסוים איך לקרוא את ספרי אמת. אנחנו נקרא כאן בניגון של יהודי תימן, אם כי את המבטא אני אקרא במבטא העברי המקובל היום ברחוב. אני אקרא פסוק, תחזרו אחריי, וככה עד לסוף הפסקה, שבמקרה שלנו זה פסוק א' עד ז', ופה ושם גם לאט לאט נעיר כמה הערות על הטעמים, נלמד כל פעם שם של טעם ותפקיד שלו. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר להבין עם רבינה, לדעת חוכמה ומוסר להבין לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומשרים, לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומשרים, לתת לפתאים עורמה לנער דעת ומזימה, לתת לפתאים עורמה לנער ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולו תקנה, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולו תקנה, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, יראת אדוני ראשית דעת חוכמה ומוסר אבילים בזו, יראת אדוני ראשית דעת חוכמה ומוסר אבילים בזו. כן, אמרתי שלעדות אשכנז אין מסורת וקריאת אמת, אז קהילת זילברמן ברובע היהודי שהיא אמונה על לימוד התנ"ך, היא אימצה את הניגון החלבי, נראה לי שהיא קצת הכניסה בו קצת קצת ככה איזה נגיעות שידישאיות, אבל בכל, כלומר אני לא בטוח שהחלבים היו חותמים על הניגון של זילברמן, אבל בכל אופן זה הבסיס לזה. טוב, לא, זה ניגון תימני, כן. טוב, בעצם קראנו את הפתיחה של הספר, ובדרך כלל במבוא לספר אז כותבים מה המטרה שלו, מה הצורך בו, אז קודם כל אומרים מי המחבר, זה כבר בשער הספר כותבים מה הספר ומה שם המחבר. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, כותב הגר"א, כותרת ודאי, שיר השירים אשר לשלמה וכולי, אבל פה באמת זה ספר מסודר. נכון, כותרת, אבל לא כל כך תוכן עניינים או מטרות, אתה צודק בהערה שלך. על כל פנים, למזמורים שונים, כן, כותרות, כותרות למזמורים. הגר"א כותב, כן, משלי שלמה בן דוד, יש על משלי יש הרבה פירושים, אולי נזכיר את חלקם. אני לא מזכיר את המפרשים הסטנדרטיים, ראשי ואבן עזרא וכו', אבל מעבר לזה, אז יש עליו רס"ג, הזכרנו אותו אתמול, יש רבנו יונה, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, כתב פירוש על משלי, רבנו מנחם המאירי, גם כן אחד מגדולי רבותינו הראשונים, כתב פירוש על משלי, יש עליו את פירוש מהגר"א, יש עליו פירוש ראשון לציון של רבי חיים בן עטר, מלבים כמובן, ועוד ועוד, כתבו עליו הרבה, והגר"א כותב עליו, רק שנייה, יש איגרת הגר"א הרי, שהוא כתב לאשתו, כשהוא יצא מווילנה בדרכו לארץ ישראל, בסוף הוא לא הגיע, אז הוא כותב לה שם, השאיר לה איזה מין צוואה מפורטת כזו, הדרכות, אז הוא כותב לאשתו, ובספרים שלי יש משלי עם לשון אשכנז, דהיינו מתורגם לאידיש, למען השם שיקראו בכל יום. הוא מבקש שהילדים ילמדו כל יום בספר משלי, והוא יותר טוב מכל ספרי מוסר. כך כותב הגר"א, שספר משלי הוא הספר מוסר הכי טוב, הוא גם הכי קדום בישראל, אבל לפי הגר"א הוא הכי טוב. למה היום לא לומדים בו? כי אין עליו הסכומס, כידוע. בעל התנ"ך אין הסכמות, לכן לא לומדים בספר בלי הסכמות. אז על כל פנים הגר"א כותב כאן משלי שלמה בן דוד, כי הלומד בספר, כל ספר שהוא, צריך לדע מי הוא המחברו. כי אם יהיה המחבר גדול בחוכמה, בוודאי יהיה בספרו חוכמות גדולות, וכן ביראה וכן בתורה. אם אתה יודע שכתב את זה, זה מאסטר, זה מומחה בתחומו, אז אתה תדע להעריך יותר טוב את מה שכתוב בספר. שלמה היה מלך על כל ישראל, זה לפני שהתפלגה הממלכה. והמלבים פה כותב שיש פה בעצם שלושה מקורות של ידע. קודם כל חוכמת שלמה, זה חוכמה אישית. שנית, מסורת, שלמה הזה הוא בן דוד. ושלישית, ניסיון חיים רחב מאוד, מלך ישראל, מלך כאיש ציבור, הוא רוכש ניסיון. אז יש פה גם חוכמה, גם מסורת וגם ניסיון שמרכיבים את הספר הזה. נכון. נכון, אתה צודק, צריך לראות באמת למה מלך בירושלים, נכון? וגם השם שלו לא נזכר. יכול להיות שזה לפי חז"ל, אחרי שנתרד ממלכותו, יכול להיות שזה קשור. זה הרע... כן, יכול להיות שהוא כבר כאילו קוצצו לו הכנפיים קצת, יכול להיות. לכן אולי גם לא מזכיר את שמו. צריך לתת את הדעת הזה, אולי כשנלמד קהלת. אז אין לי עכשיו תשובה, אבל ודאי שזה טעון חשיבה, אתה צודק. מה מטרת הספר? מטרת הספר לדעת חוכמה ומוסר, דהיינו ללמד את הקורא בו חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, לקחת מוסר השכל, לקחת צדק ומשפט ומשרים. חוכמה ומוסר בספר הזה תמיד הולכים ביחד, כמו למשל בסוף פסוק זין, כן, מי שהחכם ייקח חוכמה ומוסר, האוויל יבוז לחוכמה ולמוסר. זה מעין מה שחזל אומרים, כן, חזל הלכו בעקבות שלמה, אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. כלומר, הנחת היסוד היא שככל שאדם יחכם יותר, הוא גם יהיה ירא יותר, ואילו הם השוטים, הם הרשעים, אמרו חז"ל, שרשעות היא נובעת מחוסר ידע. יש אמנם חכמים להרע, אבל עוד מעט נראה ששלמה, בקיצור, הקדוש ברוך הוא גם ברא את החוכמה, והוא גם ברא את הצדק. וככל שאדם ידע יותר, הוא גם יהיה טוב יותר. וככל שאדם ידע פחות, הוא יהיה פחות טוב.
יש איזושהי נקודה חסרה, זה לא רק חוכמה, כי אתה יכול לראה חוכמה רגילה, אבל אנחנו יודעים שככל שהעולם נהיה נאור יותר, הוא נהיה...
זה לא אומר א', הוא לא אכזר יותר, העולם היום לא אכזר יותר, רק יש יותר טכנולוגיה כדי להרוג יותר אנשים, אבל זה לא נובע מאכזריות יתר. אכזריות בעולם הקדום, לא חושב, זה לא נכון. אני לא חושב, להפך, העולם נהיה הומני יותר ולא אכזר יותר, זה לא הנושא, אני לא רוצה להיכנס לזה. יש פשוט יותר אמצעים טכנולוגיים בידי הרשע, אבל העולם לא נהיה אכזר יותר, הוא נהיה הפוך, הוא נהיה הרבה יותר נאור והומני, אבל לא משנה, זה לא הנושא. אתה צודק, יש חכמים להרע, אמרתי, אבל עוד מעט באמת הוא יסביר באיזו חוכמה הוא מדבר. על כל פנים, אז חוכמה ומוסר תמיד הולכים ביחד. מוסר זה משורש י' ס' ר', והמלבים כותב שזה דומה לשורש א' ס' ר'. דהיינו, כמו שאפשר לאסור פיזית את הגוף, המוסר בא לאסור את הנפש, לתת לה מסגרת, שאדם ידע לבלום את תאוותיו וללמד עצמו מוסר, להגביל את עצמו. זה עניינו של המוסר. איסורים הם מחזירים את האדם למוטב, כן, הרבה פעמים ענישה, לכן זה נקרא איסורים, אבל זה בעצם ליצור מסגרת. אבל שלמה, מה?
נכון,
והוא מה? אוסר את עצמו, כן, אבל הוא שאל, אוריה שאל, האם זה קשור לאיסורים? אז התשובה היא שכן, בגלל שאיסורים בדרך כלל מחזירים את האדם לפרופורציה, בסדר? אולי, כן, בדרך כלל הוא נכנס פושע קטן, יוצא פושע גדול, אבל לא משנה. מה?
איסרת רבים.
איסרת זה נתת מוסר לרבים. זה לא שהענשת רבים. הוא אומר, אתה הטפת לכולם מוסר, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שברך על הטובה, הנה עכשיו זה בא לך, אתה מתחיל לקטר, זה מה שהוא אומר לו שם. כן, ניסרת, זה לימדת מוסר. אבל באמת שלמה אומר שמטרת הספר זה לקחת מוסר השכל, דיינו, לא מוסר של איסורים. הספר הזה בא לשכנע, הוא בא לדבר אל השכל, מוסר שהוא מושכל, שהאדם, כן, כתוב בתהילים, אל תהיו כסוס כפרד, אין הבין, שאין להם מוסר פנימי, ומה בולם אותם? במתג ורסן עדיו לבלום, דיינו, העדי, התכשיט של הסוס והפרד, זה מתג ורסן, שכשאתה מכאיב לו, אז הוא בולם, אתה מושך ברסן, המתג קורע לו את השפתיים, את הפה, ולכן הוא עוצר. אז אל תהיו כך, אלא תהיו בעלי מוסר פנימי, אוטונומי, ולא הטרונומי, כן, פנימי ולא חיצוני. לקחת צדק ומשפט ומשרים, דרך אגב, בתהילים, בל קרוב אליך, הסיום הפסוק שם, זה מין כזה מחילה שהשתמשתי בדימוי לפרד, בל קרוב אליך, זה כמו שאתם אני אומרים, חוס מכבודך, אם אומרים משהו לא יפה, אומרים כאילו חס וחלילה לא, אז זה בל קרוב אליך, הכוונה היא סליחה שבכלל דימיתי אותך לסוס ופרד. מטרת הספר לתת לפתאים עורמה, לנער דעת ומזימה. הגמרא בסנהדרין אומרת שבקרחי הים קוראים לינוקה פתיה, ורואים את זה כאן, המקביל של פתאים, מהו בפסוק? נער. תמיד צריך להשתמש בתקבולת, זה בגלל שנער הוא נפתע בקלות, אז אין לו מספיק ניסיון חיים ושיקול דעת, אז עכשיו צריך לשים לב שעורמה ומזימה, בדרך כלל במשלה כמעט תמיד, זה במשמעות חיובית. ודיברנו על זה הרבה פעמים, שצריך לשים לב שהמשמעויות בעברית הן קצת משתנות עם הדורות. היום עורמה זה מיד במשמעות שלילית, זה חוכמה להרע וכן מזימה, אבל במשלה לא כך. אלא עורמה ומזימה זה שמות נרדפים לחוכמה. ביצחק, לא ביוסף, בעשיו ויעקב, אבל שם אונקלוס אומר בחוכמה, אבל שם הוא מסנגר על יעקב, שם זה דווקא אולי כן במשמעות קצת שלילית, כן, במרמה שם, וישמע... מה?
מרמה ועורמה זה...
שני דברים שונים גם, נכון. אני אומר, קודם כל דיברתי רק על משלה. אני אומר, במשלה בדרך כלל עורמה ומזימה זה לחיוב. בתורה צריך לבדוק, ערום שם זה באמת נראה לרע. ישמע חכם את מה שאני הולך לומר לו, ויוסף לקח, ישמע נבון ויקנה תחבולות. הנה גם תחבולות כאן, זה לא תחבולות להרע, אלא זה להיות יותר נבון וחכם. חבל מהשורש. כן. ומטרת הספר להבין משל ומליצה, דיברנו אתמול מה המשמעות של משל במקרא, ומליצה זה, אתן לכם את ההגדרה המדויקת של מליצה, דבר מתוקן וערב על שומעו, כמו מן נמלצו לחיקי אמרתך מדבש לפי. אז דבר נמלץ זה דבר שמתקבל בהנאה ובתאבון, כן, דיבור מתוקן וערב על שומעו. פסוק שהבאתי, תהילים קוף יוטט, מן נמלצו לחיקי אמרתך, יותר טעימים לפי מדבש. ו כן, כי המליץ בנותה, מה זה המליץ? המתורגמן. הוא מסביר את הדבר בדיוק. אז מליצה זה דבר מובן, דבר מוסבר, דבר שאדם אומר כמה טעם יש בו. ולהבין דברי חכמים וחידותם, גם חידה זה לאו דווקא, כמו שאומרים היום, יש, החורדן עליכם חידה, ותנסהו בחידות, אבל לאו דווקא, אלא חידה זה משהו מחודד, משהו שצריך ל... כן, יש גם זה בתהילים. אתה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי, אין שם שום חידה, אלא זה דברים מחודדים, למה עירה במהרה, אבון עקבה יסובני, זה דברים חכמים מאוד. ואומר שלמה, ועכשיו אני יענה למה שטענו פה לגבי למה חוכמה היא היא באמת הופכת את האדם להיות יותר מוסרי, לדעת חוכמה, לקחת, כן, לדעת חוכמה ומוסר. התשובה היא באמת שמה נקודת הגישה לחוכמה, ושלמה אומר, יראת השם ראשית דעת. ראשית דעת במשמעות שנקודת המוצא, כשבאים לרכוש דעת, צריכה לבוא מתוך יראת השם. ואז אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה, אבל אם יש חוכמה יש יראה, ואם יש יראה יש חוכמה. הכוונה היא, כשאדם, נקודת המוצא שלו הוא יראת השם, הוא ירצה לקנות חוכמה ולדעת איך להיות ירא שמיים, כי זה צריך ידיעה, אין בור ירא חטא, לא מספיק כוונה טובה, ולא עם הארץ חסיד. אז אם אדם רוצה, הוא ירא השם ביסודו, הוא רוצה להיות ירא השם, אז הוא ירכוש את החוכמה. אם הוא לא רוצה להיות ירא השם, הוא יבוז לחוכמה. חוכמה ומוסר, אבילים בזו. למה? כי אדם שלא רוצה להשתנות ורוצה להישאר עקום, הוא יגיד, לא, החוכמה זה לא נכון, זה מיותר, יהיה לו אלף ואחד תירוצים, למה לסגור את הספר מיד בעמוד הראשון ולהגיד מה הוא מבלבל את המוח. זה שלמה אומרים עליו שהוא חכם, כי הוא לא רוצה להשתנות, הוא לא רוצה להיות יותר טוב. אבל אדם שמתוך יראת שמיים רוצה להיות טוב, אז החוכמה כאילו היא תתאים לו, זה מה שהוא חיפש, רק לא ידע. ולכן יראת השם היא ראשית לכל דעת, והפוך, אדם אביל הוא יבוז לחוכמה ולמוסר. אביל כנראה, איך? תלוי בגישה, בדיוק, תלוי בגישה. לכן פה לא מדובר על חכמים להרע, אלא על, זה מין כזה, בקיצור, זה כמו כדור שלג. אם אין בו יראת שמיים, אז הוא גם לא ירצה להתחכם, באמת. ואם יש בו יראת שמיים, הוא כן ירצה להתחכם, ויהיה עוד יותר ירא ועוד יותר חכם וחוזר חלילה. אביל זה כנראה בערבית אוול זה ראשון. אז אביל זה בן אדם ראשוני. מה זה בן אדם ראשוני? פרימיטיבי. כלומר, הוא לא רוצה להשתנות. הוא אומר, אני ככה נולדתי, אל תשנה אותי, לא תזיז אותי עם העמדות שלי, ככה התרגלתי וכולי. זו האבילות. כן, האבילות זה ראשוניות, אבל במשמעות הפרימיטיביות, במשמעות השלילית שלה, שהוא אומר, ככה נולדתי ואני לא מתכוון לעבוד על עצמי, לתקן את מידותיי וכולי. לא, עוול לא. אבן בחילופי למד ונון. לא, אבן זה רשע, אבל לא יודע. יש, המלבים רוצה להסביר שזה משורש אולי, זה אדם ספקן שמטמיע אמר כך וכך, וזה נראה לי קצת רחוק יותר מהפשט. מלבים, יש לו פירוש מבריק, הוא היה ללא ספק גאון גדול, אבל הרבה פעמים זה נראה קצת רחוק מהפשט. לא יודע, תמצא לזה מקור, אולי. פה זה יותר משמעות של טיפשות, ודאי שטיפשות ורשעות הן קשורות, כמו שדיברנו. אבל טוב, צריך למצוא לזה מקור, לא יודע.
אבל האבילים נקראים על שום שפה, בגלל שהם מבזים לחוכמה, או ש...
לא, זה תחילתם. הוא אביל, הוא בז לחוכמה, ולכן הוא, בעצם שלמה אומר לו, הספר הזה לא מיועד עבורך. הוא אומר לו, הערת הזרה, סגור את הספר. אדם אביל, אדם שלא רוצה להשתנות, אז כן, שיסגור את הספר. כן. אם יש נכונות, לא אם יש, אחרת הוא לא צריך את משלה. אם יש יראה, יראת השם, אז זה ראשית דעת. אדם שהוא יראה השם, הוא ירצה לדעת. הפסקה הזו קודם כל היא עוד לא מביאה אותנו לשינוי, היא הקדמה, אבל היא בעצם אומרת, תבוא עם מוכנות לשינוי. תבוא מתוך יראת השם עם מוכנות להשתנות. כאילו, ללמוד את הספר לא סתם כדי להשכיל, אלא כדי, ובאמת, במשלה, כאילו, מי שידע אותו ועל פה, אז הוא, לכל סיטואציה בחיים הוא נותן לך הדרכה. כאילו, באמת, זה... יש הרבה מקהילות ישראל שקוראים אותו בין פסח לעצרת, הרבה קהילות ישראל, במקביל ללימוד פרקי אבות, אם אתה חוזר עליו כל שנה, אחרי 10, 20, 30 שנה, אתה כבר יודע אותו, הוא כבר שגור על לשונך, ולהמון סיטואציות בחיים הוא נותן לך הדרכה מיידית. טוב, נתחיל לפחות לקרוא את ה... את הפרשייה הבאה מפסוק ח' ועד פסוק י"ט. לא יודע אם נספיק להסביר את כולה היום, אבל אני כן רוצה שנראה כל פרשה כשהיא בפני עצמה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. שמע בני
מוסר אביך
ואל תיטוש תורת אמך. כי לוויית חן הם לראשך וענקים לגרגרותך. כי לוויית חן הם לראשך וענקים לגרגרותך. כן, על חן יש שלשלת, ופה הוא לא משמש כלום. זה רק מראה שבאמת מדובר פה בטעמים שונים. הוא רק מראה אם זה מלעל או מלרע. במקרה הזה גם את זה לא צריך, כי בחן יש רק עברה אחת. מעל הם רואים את המונח, נכון? תראו בפסוק הקודם, תחת מוסר יש מה שנקרא מונח או שופר הולך, פה הוא קפץ למעלה, וזה לא טעות דפוס, זה נקרא שופר עילוי, כן? זה שופר הולך שהפך להיות שופר עליון, שופר עילוי. בני אם יפתוך חטאים אל תובה. בני אם יפתוך חטאים אם יאמרו לך איתנו נערבה לדם נצפנה לנקי חינם. אם יאמרו לך איתנו נערבה לדם נצפנה לנקי חינם. הזרקה בסוף אם יאמרו זה לא זרקה, זה נקרא צינור, זה שמו. לך איתנו, תראו שעל איתנו יש למעלה שופר הפוך, מהפך זה נקרא אצל אשכנזים, נכון? ומתחתיו יש מרחה או מערכה. אז שניהם ביחד, איך הם נקראים? עולה ויורד, יפה אליעזר. וזה הטעם הכי גדול, יותר מאתנח, בטעמי אמת. זה שניהם ביחד עולה ויורד על איתנו למעלה ולמטה. נערבה לדם, כלומר בעצם רואים שזה יותר חזק מהאתנח. הרי בדרך כלל אתנח מחלק את הפסוק לשניים, פה זה לא כך. אם יאמרו לך איתנו, אם יאמרו נערבה לדם נצפנה לנקי חינם. נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורד אבור. נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורד אבור. כל הון יקר נמצא נמלא בתנו שלל. כל הון יקר נמצא נמלא בתנו שלל. גורלך תפיל בתוכנו כיסא אחד יהיה לכולנו. גורלך כיסא אחד יהיה לכולנו. בני אל תלך בדרך איתם מנע רגלך מן נתיבתם. בני בדרך איתם מנע רגלך רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם. רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם. כי חינם מזורע הרשת בעיני כל בעל כנף. כי חינם מזורע הרשת בעיני והם לדמם יערובו יצפנו לנפשותם. והם לדמם יערובו יצפנו לנפשותם. כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעלה ויקח. כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעלה ויקח. רוצה להתייחס לעוד טעם או שניים. שימו לב בפסוק, יש לנו בפסוק י"ט, אבל היה גם לפני כן פסוק י"ג וכבר י"א. סוף פסוק י"א, נצפנה לנקי חינם. נצפנה יש תחתיו תפחה, והתפחה בטעמי אמת היא מוליכה ומחברת ולא מפסיקה. לכן לא אמרתי נצפנה לנקי חינם, אלא נצפנה לנקי חינם. סוף פסוק י"ג, נמלא בתנו שלל. וסוף פסוק י"ט, את נפש בעליו ייקח. זאת תפחה והיא מוליכה, היא מחברת. מה שאין כן ברשע של הפסוקים, תראו פסוק י"ב, נבלעם כשאול החיים, י"ד גורלך תפיל בתוכנו, וגם תזן כי רגליהם מפסיק לרע ירוצו, י"ז י"ח כי חינם והם כן אורחות, כן בי"ט. למה זה כך? כי ברשע של הפסוק זה לא, היא לא נקראת תפחה, זה נקרא דחי. למה זה נקרא דחי? כי התפחה נדחתה ממקומה. שימו לב שברשע תמיד התפחה היא מימין לטבע, שזה לא המקום שלה, הרי היא צריכה להיות ממקום ההטעמה, ואילו כאן היא תמיד נדחתה ממקומה והיא מימין. אז דחי הוא מפסיק, הצורה היא אותה צורה, זה צורת תפחה, אבל השאלה במיקום. עשו את זה שונה קצת? מצוין, אז עוד יותר טוב, כדי שיבדילו ביניהם. אבל בקלות, אבל אתה יכול להעלות את זה, שאם זה מימין לטבע, שזה לא מקום ההטעמה, כן, הרי הטעם צריך להיות או בתנועה האחרונה, או בעברה האחרונה שאז מלרע, או בעברה שלפני האחרונה שזה מלעל, אבל לא מימין לטבע. אז אם זה נדחה ממקומו ימינה, זה מפסיק, זה נקרא דחי. אם זה נמצא במקומו, במקום ההטעמה, זו תפחה והיא מקשרת, מחברת, מוליכה בלשוננו. עכשיו שים לב, יש עוד סימן היכר שלדעתי אין לו יוצא מן הכלל, או אולי אם תמצאו אז תעירו במהלך הלימוד, אבל כמעט ואין לו יוצא מן הכלל. תמיד הדחי הוא ברשע של הפסוק, ואילו התפחה היא בספר של הפסוק. אז זה קל מאוד לזהות ביניהם, כאילו ברשע זה יהיה דחי, ובספר זאת תהיה תפחה. הדחי מפסיק והתפחה מוליכה. בסדר, בואו נתחיל לפחות את ה... לאט לאט ככה נדבר על עוד ועוד טעמים וגם ניישם אותם. אז כן, אפשר. מה? נכון. אז למה הלכת על תדבב? זה עוד הרבה לפני. חטא ואל תיטוש וענקים חטאים בכל פסוק ותמימים כיס אחד, כן. זה נקרא רביע מוגרש. זה רביע עם גרש בתחילת התיבה. הגרש הוא כמובן לא מתאים, כי שוב, הוא תמיד נמצא מימין לתיבה. רביע מוגרש זה תמיד המפסיק האחרון לפני סוף פסוק. זה מסמן לך שמגיע סוף פסוק. הוא לא כמו הרביע. הרביע בטעמי אמת הוא לפעמים מפסיק ולפעמים מעמיד. אבל זה אנחנו עוד נלמד. אבל רביע מוגרש, שכמעט תמיד הוא מופיע כתמרור הזהרה לפני סוף פסוק, אצל יהודי תימן אומרים לשבור את הנעימה, לשבור אותה. אז זה הרביע המוגרש. אבל לגרש אין, הגרש לא מתאים. הוא רק בא לומר שזה לא רביע רגיל. כן, כן, כן. אתמול אמרתי לכם שכאילו מי שלא יודע שטעמי אמת הם שונים, אז יוצא לו משפט מעוקל. אתן לכם דוגמה, כאילו מזמור שאומרים אותו הרבה בציבור, ואז אתה רואה שליח ציבור שהוא רוצה להיות דייקן, אבל צריך להיות דייקן עד הסוף. איפה זה? שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, ככה נדמה לי שזה... כן, קוף כף א' בתהילים, לא, כאן לא מוצא את זה עכשיו. אולי שיר המעלות ממעמקים, רק שנייה. שיר המעלות, כן, קוף למן. טוב, לא, לא, טוב, בסדר, לא נכנס לזה עכשיו, אבל בסדר, פה זה דווקא לא קריטי, אבל נשים לב לזה, תראו שזה משפר את ההבנה גם בתהילים, כן, זה נכון בכל ספרי אמת, בהחלט.
זה שמורה אישי?
כן.
אם חשוב ונפל, בארץ ישראל, אתה לקחת את הטעויות המוסר,
כתובים בפשטות.
מה, דגוש? עקף דגושה או מה?
כן, שאלתי פעם את זה, רומה כפות של בגלל שהטעם שם בעצם, כשהרלת הוא לא מפסיק, אז בצעים רגילים אז הוא אמור לצור כאילו...
אה, נכון, נכון, אתה צודק, הנה אני רואה, זה כפזיין בית, שם זה תפחה, המה חשלו ונפלו, אז הם הבינו המה, כשלו ונפלו, בגלל שזה תפחה, אבל תפחה היא מוליכה והיא לא מפסיקה, וזה, טוב, ברוך תהיה. אז נעמוד כאן, ובעזרת השם ביום ראשון נבאר את הקטע אחרי שקראנו אותו. טוב, שבת שלום. שופר עילוי, הוא מוליך, הוא רק מראה את הטעמה, ופה גם הטעמה לא צריך, כי זה בין העברה אחת, התיבה היא בת העברה אחת. מה? לא מצאתי דוגמה מספיק חזקה, אבל...